איזה קטע?
תנ"ך עם נטע.
איזה קטע?
תנ"ך עם נטע.
שלום נטע יפתי, מה שלומך?
טוב, תודה. מה שלומך, אבא?
מצוין. והיום זהו פרק מיוחד, יום מיוחד. ביום בו הפרק הזה יעלה לאתר, את תחגגי בת מצווה.
תודה. למעשה, כשהפרק יעלה, אני אהיה בטיול בלונדון.
יפה, אז המון המון מזל טוב. אני בטוח שתהני בעיר המופלאה הזאת.
בוא נחזור לימי קדם.
בשמחה. היום נדבר על אחד הפרקים הכי חשובים בתולדות עם ישראל. בראשית פרק כ"ט.
והוא אחד הפרקים הכי חשובים בתולדות עם ישראל, כי...
זה הפרק שמספר על ראשית עם ישראל ממש. אם עד עכשיו היינו עם אברהם שהוא אבא של ישמעאל, ויצחק שהוא אבא של עשיו, הרי יעקב הוא אבא רק שלנו, של צאצאיו, מה שמכונה בני ישראל, וכיום עם ישראל.
אבא, אתה היסטוריון.
נכון.
איך אנחנו יודעים שמה שמסופר באמת קרה?
שאלה מצוינת. נתחיל בכך שאנחנו לא יודעים. כל מה שאנו יודעים על האבות ותקופתה מגיע רק מהתורה. הסיפורים האלה מרתקים, אבל אין שום הוכחה ארכיאולוגית, נקרא לזה ככה, שזה קרה בדיוק.
רגע, האבות היו או לא היו?
עוד שאלה מצוינת. אני אומר לך דעתי כהיסטוריון. קשה להתבסס על התורה כמקור היסטורי, מהסיבה הפשוטה שהתורה אינה ספר היסטוריה. היא לא התכוונה להיות ספר היסטוריה. התורה, והתנך בכלל, הוא ספר אמוני ערכי. התורה משתמשת בהיסטוריה על מנת להעביר מסר כלשהו, אבל ההיסטוריה היא משנית ולא העיקר. ואומרי זאת, אני יכול רק לומר שמחברי התורה יצרו סיפור היסטורי שלם על האבות המייסדים של עם ישראל. איך הדברים קרו ממש? אינני יודע. מבחינתי, די לי שאז לפני כמה דורות, המון דורות אפילו, מישהו מאבותינו החליט שזה סיפור שעליו הוא רוצה לגדל את ילדי ישראל. ולמנת להתייחס לסיפור הזה כחשוב. זה לא באמת משנה מה קרה באמת, אלא כיצד דורות מאוחרים, כולל אנחנו, תופסים את הסיפור הזה. מה המחקר ההיסטורי אומר וכו'? זה כבר שייך לאקדמיה, לאוניברסיטה, לא לפה. רק הרמוז שיש פער בין התפיסה האקדמית לבין התפיסה המקראית לגבי תולדות עם ישראל.
איזו הקדמה, שניגש לפרק?
בשמחה. כזכור, יעקב ברח מבאר שבע לחרן, ובפרק שעבר הוא חלם חלום בבית אל.
אמת.
שימי לב. וישר יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם, והיה והנה באר בשדה. והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר, ונאספו שם כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, וישקו את הצון, והשיבו את האבן על פי הבאר, למקומה.
לפני שתשאל, אני אומר לך מה הבנתי. יעקב הלך לארץ בני קדם, נסע את רגליו. איזה ביטוי יפה. ראה באר ולידה שלושה עדרי צון.
ולידה.
נכון.
וחיבור שבא לפני שוונה, זה הוא. אוקיי, תמשיכי, תמשיכי.
ולידה שלושה עדרי צאן. על הבאר הייתה אבן.
נכון, מדוע צריך אבן על פי הבאר?
כמו פקק, לשמור שלכלוך לא ייכנס.
נכון, גם שאנשים וחיות לא יפנו פנימה, וגם שהמים לא יתעדו. כמו שאמרת, פקק.
ובכל פעם שהעדרים היו מתכנסים, הזיזו את האבן והחזירו אותה למקומה.
אמת, בואי ונמשיך. ואומר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ואמרו, מחרן אנחנו. ואומר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ואמרו, ידענו. ואומר להם, השלום לו? ואמרו, שלום. והנה רחל ביתו, באה עם הצון.
יעקב הגיע לחרן, שם הוא פגש אנשים. הוא קרא להם אחי. למה? הם לא אחים שלו.
הכוונה במקרה זה שווים לי במעמד, וגם סביר שיש ביניהם קרבה משפחתית, כי מי באה מחרן?
רבקה, אמו.
בדיוק, הוא הותת להם שאני אחד משלכם. צריך להבין, הוא הגיע למשפחת אמו, משפחה שהוא לא ראה אותה מעולם. הם מבחינתם ראו איש זר, אז הוא צריך ליצור מכנה משותף בינו לבינם, על מנת שיעזרו לו.
הוא שאל אם הם מכירים את לבן בן החור. רגע, זה לא לבן בן בטואל? כמו בשיר?
לבן הוא אכן בנו של בטואל, אבל נחור זה סבו, כך שאין פה בעיה. ושמת לב לשיר שמסתתר פה.
אל המעיין כמובן.
השלום לו.
השלום לו.
ללבן בן בטואל.
ללבן בן בטואל.
השלום לו.
השלום לו.
ולרחל.
ולרחל.
ואחרי השירה בציבור נמשיך, לא לפני שנזכיר שכתבנו שיר מקביל ללאה. אם מספיק מאזינים יבקשו, אז בפרק הבא נשיר את השיר הלאה.
אין בעיה. זה עם הסלט ירקות, כן?
סלט הירקות, בסמיכות, הידיעה נמצאת בסומך. כן, זה עם סלט הירקות, אבל בואי נחזור לפרק. הוא שאל אותו, האם הם מכירים את רחל? ופה יש בעיה קטנה. לא קריטית, רק מסקרנת. מה הבעיה?
מאיפה הוא ידע על רחל?
בדיוק. הרי רבקה לא הזכירה את רחל האחיינית שלה, וגם יצחק לא הזכיר, רק הזכיר את הבנות של לבן. ופה הוא שאל לרחל בדיוק. שימי לב, ברור לך שזה רמז מטרים, בטט, כלומר משהו שרומז למה שטרם קרה אבל יקרה.
אז איך הוא ידע?
אני מניח שמלבד מה שצוטט מפי רבקה ויצחק, הם גם מסרו לו מידע שלא נזכר. למשל, כשתגיע ללבן דוד שלך, אז יש לו כך וכך ילדים, יש לו בת בשם לאה, ובת בשם רחל וכיוצא בזה.
זה מעניין שהוא רוצה את רחל עוד לפני שהוא ראה אותה.
בדיוק, רמז מטרים כאמור. אני מניח גם שכאשר אמרו לו, הנה רחל מתקרבת, הוא ראה אותה מרחוק ומיד נדלק עליה.
ויומר, הן עוד היום גדול, לא את האסף המקנה, השקו הצום ולכו רעום. ויאמרו, לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, והשקינו הצום. הוא ניסה לסלק אותם? מדוע?
כי הוא רצה להישאר עם רחל לבד, אז הוא אמר להם, חברים, אנא השקו את הצום ולכו מפה, אני אנסה לקדם בו משהו, אתם לא רואים?
אבל הם אמרו שהם לא יכולים, כי האבן ממש כבדה.
הם אמרו עד אשר יאספו כל העדרים, אבל הכוונה היא לרועים כמובן. יעקב בבעיה.
כי הוא רצה שהם ילכו כבר?
בדיוק. ובואו נראה כיצד הוא פתר את הבעיה. עודנו מדבר עימם, ורחל באה עם הצון אשר להביאה, כי רועה היא. והיא כאשר ראה יעקב את רחל, בת לבן אחי אמו, ואת צון לבן אחי אמו, והיגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צון לבן אחי אמו.
בזמן שהוא דיבר איתם, הגיע רחל.
שימי לב כיצד רחל תוארה, בת לבן אחי אמו. את יודעת ששום מילה לא מיותרת, הרי אנחנו יודעים שהיא הבת של לבן, ושלבן הוא אח של רבקה אמו. מדוע לחזור על זה?
אני חושבת שזה נועד להדגיש את הקשר בין יעקב לרחל. היא לא סתם רחל, אלא הבת של לבן, ושלבן הוא הדוד שלו. כלומר, מדגישים שהם בני דודים.
נכון, יעקב ורחל הם בני דודים.
כבר דיברנו על נישואי בני דודים.
נכון, בימי קדם ובמידה מסוימת גם היום נישואי בני דודים הוא דבר מקובל.
מדוע להתחתן בן הדוד?
חתונה היא עסקה כלכלית קודם כל, לפחות בימי קדם, אז כיוון שבין החתן והכלה מועברות מתנות מצד לצד, זו דרך לשמור את הרכוש בתוך המשפחה. יש לי שתי שאלות.
מהן?
מה זה ויגל?
יש פה את וו היפוך. ויגל, יגל. גילה. יעקב גילה את פי הבאר.
יפה. מה זה וישק?
ישק. עתיד מקוצר. נוסיף היי, ישקה. נהפוך לעבר, השקה.
יפה. בואי נראה משחק מילים נחמד. וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך, ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא, ותרץ ותגד לאביה.
הבנתי, יש פה משחק מילים בין וישק, השקה לבין וישק. מה זה וישק?
מה תורה בתוך האות יוד?
נקודה.
בדיוק, זה דגש חזק, כלומר דגש חזק מסמל עוד שהייתה ואיננה. מה עוד שהכי נוטה ליפול?
אני לא יודעת.
נון. כמו האות הראשונה בשם שלך. כלומר, מה היה כתוב פה אם נחזיר את הנון?
וינשק. כלומר, נשק אותה?
בדיוק. הוא נשא קולו ובכה.
מדוע הוא בכה?
אני משער שזה מתוך התרגשות והקלה, שסוף סוף הוא הגיע למשפחתו.
יש מצב, זה נראה לי דייג.
מה מזכירה לך פגישה ליד הבאר?
את הבל דברם ורבקה.
בדיוק. יש פה דגם של פגישה ליד הבאר. מי עוד פגש את אשתו ליד הבאר?
משה.
נכון.
רגע. יש פה דגם, כלומר, תבנית של פגישה ליד הבאר, וזה לא קרה באמת? הם נפגשו במקום אחר?
אינני יודע. זה שיש פה דגם ספרותי זה ברור. מצד שני, הבאר באמת היא מקום מקובל למפגש בין בנים ולבנות בימי קדם. אז אולי זה בהחלט משקף את המציאות.
בכל מקרה, אני מבינה שרבקה פגשה את השליח של בעלה, והבן שלה פגש את אשתו לעתיד ליד הבאר. זאת אותה באר?
נראה שכן. עוד דבר מעניין על רחל הוא פירוש מה.
רחל זה כביסה, לא?
נכון, יעקב השקע את הצון ופגש רחל, לוחסן כבשה, גם ליד הבאר. בכל מקרה, זה לא מקובל שבחור ובחורה לא נשואים יהיו לבד יותר מדי זמן. אז רחל כילדה טובה רצה אל לבן אביה לספר לה שאחיין שלו, ובן דודה, הגיע.
והייקי שמוע לבן את שם יעקב בן אחותו, והארץ לקראתו ויחבק לו וינשק לו, ויביאו אל ביתו, ויספר לבן את כל הדברים האלה. לבן שמע ורץ החוצה.
בדיוק, היה לנו ניסיון טוב עם הבחור הקודם מארץ כנען.
מה הכוונה?
בפעם שעברה, הבחור מארץ כנען בא עם הרבה רכוש ומתנות. אז הוא היה עבד, עכשיו בא בן הגבירה, אז מי יודע כמה הוא עשיר?
אבל יעקב ברח בלי כלום.
נכון, ולבן יגלה מהר מאוד שבמקום בחור עשיר נפל עליו עני מרוד. ועל זה בפרק הבא.
להתראות, אבא.
להתראות, נטע. איך היה?
היה.